אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום רב לכם, מאזיני כאן תרבות. אנחנו ב-104.9 ו-105.3 וגם באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט שלנו, שם אפשר לשמוע את כל התוכניות. יוצאות לדרך עם סרוויס, תוכנית הקולינריה שלנו. שלום לשירי כץ.
שלום רונה גרשון תלמי.
אז תשמעי, החלטנו לדבר היום על נושא...
על פורים, 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 פורים. אנחנו מקדימות את זמננו, תמיד,
מה,
תמיד.
מה, את שינית את הנושא ולא אמרת לי?
ברור, אפרופו שידור חי, אז שיניתי הכל מההתחלה. תשמעי, שבוע פורים, אני לא יודעת אם כבר התחלתם עם המשימות של הגננות והמורות.
ברור.
כן, קיבלתם יום
הפוך. כבר ניירות הצלופן נשלפו, החטיפים
קודם כל יש אבל, קודם כל יש יום הפוך, יום פיג'מות, ורק אז מגיע משלוח המנות עם ההגרלות הגורליות. ופורים הוא באמת החג של המתוקים והממתקים. ואנחנו נערכות לכל דבר ברצינות, עם תחקיר עומק ושאלות וסוגיות, ואנחנו נפצח הכל היום.
אז זה לא רק תוכנית הפורים, זה תוכנית המתוקים.
נכון, נכון.
ותוכנית המתוקים, אני דווקא, את יודעת, שמה שהניע אותי זה שאנחנו בשבוע של בחירות, ואני הייתי צריכה משהו מתוק בסוף, ואמרתי, זה הזמן לדבר על מתוקים, זה יעשה
באמת?
קצת טוב. את רואה? אנחנו מגיעות ממקומות
כן,
שונים לפעמים.
לגמרי, אבל לאותו מקום בדיוק.
ובקיצור, אנחנו יכולות לדבר על למה ישראלים אוהבים כל כך את המתוקים, כי נדמה שיש כאן אהבה מאוד מאוד גדולה גם לשוקולד וגם לקינוחים, ובכל מקום נפתחת כנף חדשה, גם בתל אביב וגם בצפון הארץ. אם תיסי עכשיו, אז כל הכבישים מלאים במוכרי כנף שרק מציעים את מרכולתם. נבדוק את העניין הזה ביחדיו עם אילה הלפרט, השף אילה הלפרט. ננסה גם לראות מה אומרים סימוני המתוק והסוכר האלה שעל המוצרים האדומים האלה, שאמורים,
כן,
שאמורים
כן.
להזכיר אותנו, להזהיר, ולהגיד, רגע, רגע, יצרו המון סוכר. האם הם באמת עובדים? איך מסמנים? האם יש יצרנים שמצליחים לחמוק מהעניין הזה? ואיזה מתוק צריך לאכול כשבאמת רוצים מתוק, לפני פעילות ספורטיבית או כל פעילות אחרת? נדבר על השוקולדים עם איקה, איקה כהן, שהיא אחת מהשוקולטיאריות הנחשבות בארץ. ונסיים, אם נצליח, להגיע לפריז, לשרון היינריך, שנמצאת שם כבר כמה שנים, והיא פוגשת באמת את כל העופים הכי גדולים היום בפריז, ותוכל לדבר איתנו על החמאה ועל ההוגות האלה כל כך פריזאיות. אז יש לנו המון המון מתוק. אז יאללה, אנחנו מתחילות. המרואיין הראשון,
המרואיין את הראשונה שלנו, שלום מילה. אשת אוכל ויוצרת שמפליאה לבשל מילים.
שלום לכם.
אני רוצה להתחיל. אני ראיתי, פשוט קראתי ראיון שאלון הדר ראיין אותך במגזין השולחן, ואת צוטטת כך, ואת תגידי לי האם כך או שדברייך הוצאו מהקשרם. יש משהו לא מאוזן בפלטה של הישראלים. אוהבים מתוק מדי, חמוץ מדי, מלוח מדי. חך כהה שנזקק לצרכה. האומנם, את אמרת את זה?
כן. זה נשמע יותר קשוח ופחות סלחני, אבל אמרתי את זה. זאת אומרת, בהחלט כן.
אנחנו דווקא במתוק, אבל כאילו מה הסיפור לישראלי מהמתוק?
לא, אני שתאו בשביל אני בהמשך הרעיון אני גם מביאה דברים שאומר שם השף אלי אסמטר, שהוא בחור מאקו שיש לו בשדות בנצרת, בסכנין, בג'אלה, שהוא דווקא מדיבר איתי על החך הערבי, שהוא אומר שהוא חך שתקע בגלל הסיפור של האבקות מרק, שבשנות ה-50 באו, ואיך אמא שלו מביאה תמיד שקית של אבקת מרק, כאילו להוסיף לאוכל כי שלא יחסר טעם. יכול מאוד להיות שמשהו בדבר הזה הוא שמאפיין את כולנו, משהו
שמשבש,
יקע את הלשון שלנו, ולכן נוצר פה אוכל שהוא אוכל מאוד מאוד חזק. יש לנו אוכל מעניין, יש לנו שפים אדירים, זה לא גורע מהדבר הזה, אבל הרבה פעמים אני חושבת שכן, אנחנו אוהבים מאוד שהמתוק יהיה מתוק מאוד, חמוץ מאוד, הרבה מאוד מלח. הרבה חוסר סבלנות לאוכל, גם אם הוא עשיר נורא לפעמים שהוא יודע ללחוש. זה מאוד ניכר, נגיד, במיני מרק. קונסומה, למשל, שהוא סופר עדין, אבל הוא יכול, את יכולה להרגיש שם את ירקות השורש, את יכולה את, את העוף שממנו הוא בושל, או נתח בשר, או, או משהו, או דגים, או whatever, אבל זה טעמים מאוד מאוד עדינים, מספרים הרבה מאוד סיפורים, אבל בשקט.
אני אגיד לך, פשוט שאני קראתי את זה, אני חשבתי על משהו שפעם שמיל הולנד, את יודעת, המתכונאי וחוקר התרבות, אמר לי, הוא אמר לי שלפעמים הוא תואם את הגפילטה וחושב שמוטב שזאת הייתה הוגיה. וחשבתי שזה הגיע משם, ממטבח כזה פולני שאוהב להמתיק הכל, שבגלל זה גם האוכל האסייתי אצלנו, תמיד הוא יהיה סופר מתוק, האוכל עצמו, לא הקינוחים.
ברור, ברור, אבל זה לא נכון, משום שמטבח פולני טוב לא צריך לצרוח את הסוכר. ומי שאכל מהידיים של שמיל הולנד יודע היטב שיש דבר כזה, מטבח מזרח אירופאי מוזן, עשיר, ולא, והגפילטה הוא לא מתוק מדי. זה מין פתרון כזה של, של, שאת יודעת, שיש לו הרבה מאוד גורמים, וגם אוכל מתועס, וגם נותנת הסיפור של ההתמכרות לטעמים שבאו בבקבוקים. כן, אבל אני מקבלת את זה, הפרשנות שלנו להרבה מאוד מטבחים, קודם כל פול ווליום במתוק.
נכון, אם נוסעים לתאילנד, למשל, פתאום חווים, אבל שם למשל יש פול ווליום על החריף. הרבה פעמים שמגיעים לתאילנד, זה חריף, אז יותר ממה שאנחנו מכירים. אז אולי כל עם יש לו את האז שלו, את ה...
אבל זה לא נכון, משום שהגדולה של המטבח המזרח, של דרום מזרח אסיה, ביניהם מטבח תאילנדי גם, השיעור הכי חשוב זה השיעור של ההרמוניה. ההרמוניה בין טעמים, ההרמוניה בין טקסטורות, ולכן מעטים פה אנשים שמבצעים את זה בלי באמת קודם כל לתת לה, יאללה, אודרופ, עכשיו המתוק ילך יצא לדהור, והוא מרסק את כל המיליוני תווים לתת. זה כמו שאם הייתי לוקחת מוזיקה עכשיו, את יודעת, ויש את כל התווים, יש את כל ההרמוניות, אבל אני כל פעם שיש דו, אני אשים אותו יותר חזק, הוא לא יהיה אחד מהחבר'ה. וזה איזושהי... זה סוג של הרגל של אכילה, והוא... זה נחמד, אם אנחנו מסתובבים ג'וינטים כל הזמן, כל ג'וינט לכל, הכל עובד סבבה, אז אם אתה רוצה רגע להתרכז או להקשיב, ואולי גם בכיף כל אחד יוכל, מה בכיף שלו באמת. זה בסדר, זה גם מפתיע, זה אפילו לא נאמר בביקורת, אני חושבת שזה נאמר, כאילו, אני אומרת לך שזה נאמר בחיבה. אבל אני באמת חושבת שזה ככה, יש...
יצא לך לפגוש מנות מסוימות שאמרת, זאת מנה נפלאה, אבל פשוט אם לא היו תוקעים כזאת כמות של סוכר, אולי הייתי באמת נהנית ממנה, זאת אומרת...
או לימון, גם לימון, לימון זה גם רע.
גם לימון זה גם חזק, כן.
בוודאי, 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 כמעט כל יום.
איזה סוגים, איזה טעמת, איזה מנות למשל, את יכולה להגיד לי שתשמעי, יש לנו הרגל מאוד מוזר איתן.
המטבח האסייתי כל הזמן אנחנו עושים בו שמות, על זה כבר דיברנו.
הרוטב חמוץ מתוק הזה, אולי צריך להוציא אותו מחוץ לחוק.
או בעדינות.
רוטב מתוק, מתוק, אבל תראי, רוטב החמוץ מתוק זה היה כבר ב-90, זה היה החומר הצמיגי האדום הזה, שהוא היה מאוד תעשייתי וזול, אבל אחריו באו לו יורשים. אבל גם, את יודעת מה, גם אפילו במטבח האיטלקי, הביצוע שלנו הוא קצת אגרסיבי, כן? באיטליה נגיד שמים הרבה פחות שום בכל מנה, הרבה פחות חריף בכל מנה. נותנים למרכיבים לדבר, מאוד ברור הטעם של הירק, שנגיד בתוך הרביולי לצורך העניין, לא שמים 1,000 מרכיבים בכל דבר. את יודעת שפיצה בכללים הבלתי כתובים שלה, על הבצק בטופין, מעל הגבינה יכולים להיות מקסימום 3 מרכיבים. זה כלל אצבע, זה לא עובד.
אין פיצה המבורגר עם צ'יפס, כמו שדומינוס עשו
לאחרונה. ראינו לאחרונה, כן.
אבל כשהייתי ילדה, אני זוכרת שהיו אומרים את זה, וזה השתרש פה מאוד, כאילו העניין הזה של שמתי את זה ואת זה ואת זה, ומה יכול להיות רע, כאילו,
כן, כן. זה יוסיף אותם, זה ייתן. איזה יופי שאנחנו כבר לא שם.
גם אגב במטבח ערבי פלסטיני קשה היום למצוא מבטאים שהם מדייקים, נגיד... באיזון בין לימון לטעמים אחרים. הרבה פעמים שם יש את הסיפור הזה. הרבה פעמים... כן,
לא, מוין חלבי מרולה אמר לי פעם שהכנפה הערבית כל כך מתוקה, כי מוכרים אותה לפי משקל, והכי זול להוסיף סירופ סוכר, וזה, והמשקל של זה הכי גבוה.
יש ב...
נורא והיום.
לא, אבל שאלה אם זה לא הפתרון להכל. זאת אומרת, זה מוצר מאוד מאוד זול, שמגדיל את הנפח בצורה משמעותית.
אין ספק, אין ספק. גם באפייה, וזה צריך לדעת, בקונדיטוריות, כן, כשאתה בא ומוכר עוגות קרושות, ככל שתעלה את רמת הסוכר, אתה מרוויח חומר משמר, מבלי שאתה צריך להגיד, לקרוא לו חומר משמר. זאת אומרת, אם תמתיקי, את מעריכה חיי מדף. ברור שיש גם את האלמנט הזה, שהוא, ואז את לומדת, את מתרגלת. לצרוך את הדברים בצורה הזו, כן? אנחנו אוהבים את העוגות שלנו הרבה יותר מתוק ממה שהצרפתים או הווינאים אפילו אוהבים את העוגות שלהם. אנחנו מאוד מיושרי קו בסך הכל עם האמריקאים. החייך הישראלי לגמרי מיישר שם קו. כאילו, גם אפילו ברוטב, באורש של הסושי, כן? Mm-hmm. שאת הולכת ליפן הוא הרבה יותר חמוץ עם מתוק, כי החמצמצות הזו מדגישה את המתיקות של הדג. ואצל האמריקאים כמו זה הדירות של סוכר, אתה גם מפסיד בתוך המנה את הדיאלוג ואת מה שלשמו היא בכלל,
הוא בעצם מכסה על הטעם, זה מה שאת אומרת, שאנחנו מפסידים פה.
הוא מכסה, כן, ואנחנו ככל אותה, זה ממכר הדברים האלה, ואז את חסרה אותם.
אילה ושירי, מה שמעניין אותי בדיון הזה, הוא האם יש מתוק ישראלי? זאת אומרת, עם כל האהבה הגדולה הזאת, הקודחת שלנו אל המתוקים, האם יש איזה מנה שנגיד, טוב, זה ישראלי? אני לא בטוחה. אני ושירי ניסינו למצוא לפני השידור, זרקנו מלא שמות. מחלווה לכנף למלבי. וזה לא ישראלי.
חלווה, זה הכל, זה מקומי, אבל לא יודעת, זה לא הגיע מאיתנו. חלווה
יש בטורקיה, ביוון.
לא, ברור, ברור. תראו, איך שהטורקים כבשו, זה לא גם בבולגריה תלכו, בבלקן בכלל. זאת אומרת, ההשפעה שלהם, הם מטבח שהוא חללית, הם מטורפת, כמו הסינים במזרח. אז את יודעת, תמצאו את אותם הדברים over and over again. אני מנסה לחשוב, תראו, בטוח ביצועים מסוימים הם שלנו, האופן שבו זה נעשה, כמו בווריה או הקרמבו או כל מיני דברים מהסוג הזה.
כן, קרמבו זה ממש פיתוח ישראלי לדעתי, לא? לא. כפי שזה מופיע, לא? גם לא?
אני חושבת שבצורה הזאת היא בפער, ואפשר אולי להגיד שכן.
בגרסת הצימקאו.
בכל בצפון אירופה.
אוקיי. לא, הגרסה הנוכחית התעשייתית, אני חושבת שזה לא קיים בעוד מקומות. אני לא חושבת, כאילו לפחות לא.
לא, יכול להיות שבזה את צודקת. זאת אומרת, לקחנו ועשינו לו עלייה יפה.
שינמוך.
באופן כללי, אנחנו חיפשנו פתרונות לדברים שהם פער, ומה עוד יכול להיות.
זהו, אבל זה לא, שוב, זה לא ישראלי. זה לא כינוח ישראלי. אין פה שום דבר. גלידות, תראי, אנחנו עושים גלידות טובות בשנים האחרונות, יש כאן באמת יותר הבנה של איך עושים גלידות, אבל זה לא שלנו, האיטלקים היו שם הרבה לפני והאמריקאים היו לפני.
לא, ברור, אנחנו הגענו מאוד מאוד מאוחר לסיפור הזה. וואי,
זה מאתגר, כי פתאום רואים,
זה הכי ישראלי בעיניי.
לא, זהו, ואז פרסבורגר, נהדר, בשם, שומעים בשם, שירי.
שזה מקומי. אני זוכרת עם סוף שנות ה-80 או 90, בתרווד הוורוד, פרפי חלווה.
נכון, נכון.
זו הייתה המצאה ישראלית.
נכון, לגמרי.
פרפי חלווה, פרפי חלווה.
נכון. אוקיי, לא, יכול להיות שמצאת משהו, פרפי חלווה, שימו לב.
והאמת שזה גם נורא קל להכין, וזה נורא טעים צחי. נכון, נכון, כן. אבל זה באמת ממש טעים, וזה קל מאוד להכנה.
בכלל, להזמין אותי עכשיו להתרכז במתוקים, זה כמעט לא נימוסי.
למה?
או שאני לא אוהבת מתוק.
את לא אוהבת מתוק.
זה יופי.
ממש לא.
זה בבחינת התרדה, כן.
אני במפלגה של האכילה. אני גם, זאת אומרת, אם יש משהו שאני אוהבת, זה קינוחי האורז והחלב, הסוטלאצ'ים. שם העיניים שלי מתחילות.
אבל אולי זה באמת גם קיבל איזו אדפטציה מקומית של ריח מתוק.
לא, אבל גם היו פה מלא עדות וכל מיני השפעות. הטורקים אוכלים את זה קצת אחרת, היוונים, וזה הסוטלאצ' של הטיילנדים. אני מתה עליו,
מה יש בו?
כן, הוא נפלא. אבל שם למשל, זה לא נחשב כינוח, נכון? כל הקונספט של כינוח, זה כינוח, זה רעיון מערבי, כי שם בעצם זה מין נשנוש כזה.
אוכלים פרי בסוף ארוחה.
כן, זה מין נשנוש ביניים כזה, דייסה לדרך, כן.
כן.
אבל זה עובד גם ככינוח, וזה לא מאוד מתוק, לא חייב להיות לפחות.
בכלל לא.
אז אני שמחה, לא. אני שמחה שאמרת את זה, גם אני כמוך, זאת אומרת, תמיד אם יהיה סיר של קציצות או שוקולד ואיזו עוגה, אני כמה שיותר קציצות, אני אשמור מקום בקיבה אליהם, אבל
אבל הכינוחים יש כיסודי, אתה יודעת.
לא, זהו, אין לי את הקיבה הנוספת הזאת שכולכם מדברים עליה, אז אני רוצה את הלא מתוק, יש לי קיבה כזאת, זהו. שם זה נגמר.
ניצלת.
ניצלתי. אולי אני יודעת. טוב, אז אנחנו נמשיך לגלגל את העניין הזה של מה הם הכינוחים הישראלים. פרפה חלווה נרשם, ואולי נמצא בדרך עוד. הילה אלפרט, תודה רבה.
תודה ואתם בדרך לאיקה, נכון? אחת
השקרות
בעולם, לא בארץ. אני שמעתי שאמרתם בארץ, ועשיתי רק את הנקודה הזאת להביא.
צודקת, צודקת, נכון?
קיבלנו את התיקון.
ביי בנות, יום אישה שמח.
גם לך, תודה, תודה.
ביי.
צבע של הקשת, רק כמו פרדס אחרי הגשם. מילה שלך בסוף למלחמות, כשאני רואה אותך אני רואה ימים טובים. בואי נורא עד שנהיה זקנים. קשת, את כמו פרדס אחרי הגשר. מילה שלך בסוף למלחמות, כשאני רואה אותך אני רואה ימים טובים. בואי נאהב עד שנהיה זקנים. מתוקה
סרוויס, תוכנות הקולינריה שלנו, שירי כץ.
רונה גרשון תלמי, שמת לב שכל השירים היא מתוק היום?
בוודאי, מתוקה שלי, אילנה.
זה היה מאוד קל למצוא,
לא, את מצוינת. את אומרים לך מילה, ותוך כמה דקות כל השירים עם המילה הזאת עולים בראשך. אנחנו הולכות לדבר עכשיו על הסימון של המתוקים, שהוא דבר יחסית חדש כאן בארץ. העיגול האדום הזה שאומר, זה מוצר שיש בו הרבה הרבה סוכר. ואנחנו זימנו כאן לשיחה דוקטור ליאורה חוברה, שהיא בעצם
דיאטנית קלינית ומומחית לרפואה סינית ולצמחי מרפא.
נכון. שלום לך, דוקטור ליאורה.
שלום, אני לא דוקטור, אבל לא אכפת לי ככה.
טוב, ענקתי לך, בשבילי הדוקטור.
ענקנו אותו כאן באולפן ברגע אחד.
אז
אני רציתי לשאול בהתחלה, למה רוב האנשים אוהבים מתוק? זה עניין ביולוגי או הרגל תרבותי?
זה גם וגם. אנחנו נולדים עם איזשהו צורך במתוק. חלב אם הוא טיפה מתקתק. וזה מאותת לנו שזה לא רעיל. זאת אומרת, הרעלים בטבע הם בדרך כלל מרים. אז יש פה איזשהו מנגנון הישרדותי, אבל אנחנו בעולם המערבי, עם החשיפה שלנו לכל מיני מוצרים ולתוכניות ולפרסומות, לקחנו את זה ככה קצת לקצה, ואנשים, חלקם הגדול, מחברים מתוק לפיצוי, לנחמה, לחיבוק, לכל מיני מקומות רגשיים שהמתוק לא באמת אמור לענות עליהם. ובכך אנחנו מוצאים את עצמנו מהאיזון של המתוק, והמתיקות שאנחנו מרגילים את עצמנו אליה היא מאוד 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 גבוהה. ואני תמיד אומרת למטופלים שלי, מתוק זה חבר מביא חבר. זאת אומרת, כמה שאתה אוכל יותר מתוק, אתה תרצה יותר מתוק.
רגע, אבל זאת התמכרות ביולוגית או שזה צורך רגשי?
זה גם וגם, זאת אומרת, זה מתחיל כצורך רגשי. נניח, אני אתן את הדוגמה באמת הקלאסית, שאולי זה יהיה תמרור קצת להורים. הילד מקבל מכה, אחד ההורים מחבק אותו, נותן לו נשיקה ונותן לו סוכריה. פעם, פעמיים, שלוש, 500, אנחנו מתרגלים שחיבוק ונחמה באים יחד עם מתוק בפה. וזה קשר שאחר כך להתיר אותו בגיל הבוגר זה אפשרי, אבל זה הרבה יותר קשה.
אז מה את אומרת? נציע מלפפון? נאמר, קיבלת
מוקלחות
של גזר.
לא, פשוט לעצור בחיבוק.
מה עם שיחה טובה, חיבוקים, עניינים?
כן,
נגמר? תגידי, וסוכר באמת גורם גם לאופוריה, לתחושת אופוריה, או שזה סתם פיקציה?
לא, לא, זה לא פיקציה. סוכר גורם, סוכר וכל הפחממות גורמים לעלייה של רמת הסרוטונין במוח. סרוטונין זה חומר מצוין, רוב התרופות הפסיכיאטריות השכיחות, ציפרלקס, סרנדה, כל אלה עולים, עובדים על העלאת רמת הסרוטונין, זה חומר שעושה מצב רוח טוב, מוריד חרדות, עושה שינה טובה, אם אנחנו ערים, אנחנו מרוכזים. עכשיו, העניין הוא שסוכר מעלה את זה מאוד מאוד מהר, וגם מוריד את זה מאוד מאוד מהר, ולכן אנחנו רוצים עוד. לעומת זאת, אם נאכל לחם, זה יתפרק הרבה יותר לאט, ואז יהיה גרף הרבה יותר שטוח, זאת אומרת, זה יעלה הרבה יותר לאט. התחושה הזאת יישאר יותר זמן, והיא תרד בצורה פחות חדה.
זהו, זה משהו שבאמת רציתי לשאול אותך, כי ליאורה, מסמנים עכשיו מוצרים עתירי סוכר באותו סימון אדום, והשאלה, האם אין כאן איזה חטא נאמר לפחממות שמתפרקות אחר כך לסוכרים, שעליהם לא יהיה את הסימון הזה לעתים, אבל בסופו של דבר, בגוף שלנו נקבל לא מעט סוכר.
תראי, בכלל החוק הזה, שיש מאחוריו כוונות טובות לחלוטין, ואני לגמרי משרד הבריאות בזה, אבל צריך להבין שחוק כזה שמנסה לסמן בצורה גורפת, חייבים להיות לו חסרונות. אי אפשר, פשוט אי אפשר. הם ניסו לעשות את הכי טוב, ואני גם עבדתי קצת עכשיו על התחום הזה, ועשיתי תחקיר שאמור להתפרסם. אז באמת, מכל השאלות ששאלתי מומחים במחלקת התזונה במשרד הבריאות, אמרו, אנחנו מתחילים ונזרום ונראה מה קורה. אז צריך להבין קודם כל שזה בעייתי. הכוונה היא באמת לסמן לצרכן איפה יש סוכר לבן בכמות גדולה. ויש גם הרי סימונים של נטרן ושל שומן. ואנחנו מנסים מהמקום הזה להבין, אבל באמת צריך להבין שיש לזה מגבלות. זה לא באמת אומר הכל.
זאת אומרת, אז איפה המגבלות? זה העניין שכמו שאמרתי עכשיו, שאני יכולה לאכול איזה פחממה, לא להיות מודעת לזה שבעצם בסופו של דבר אכלתי סוכר, או איזה עוד מגבלות את רואה שם?
או למשל, נניח, יכול להיות שמוצר, יש בו יחסית כמות גבוהה של נטרן, אוקיי? או שאת רוצה שנדבר רק על הסימון הזה של הסוכר?
כרגע אנחנו בסוכר, אם אפשר.
של הסוכר, אוקיי, אז בסדר, אין בעיה. אז בוא נגיד שנגיד במוצר שיש בו הרבה מאוד פירות, אבל הוא מוצר מעובד, לא פרי, כי שום פרי ושום ירק לא יקבל מדבקה אדומה, כן? זה ברור, הדברים האלה, הירקות והפירות יקבלו רק מדבקות ירוקות. אז מוצר שהוא לכאורה איבדו אותו כבר, כן? לקחו, הרבבו, תמרים, תאנים וכולי. ריבה שיש בה סוכר ללא פרי, סוכר מפרי בלבד, יכולה לקבל סימון אדום. אין דיאט, זה תחליף הרבה יותר טוב לממתק בצבע צהוב עם צבע מאכל וים סוכר, והם כאילו יראו אותו דבר מבחינת הסימון.
ואנחנו לא נדע את ההבדל, זאת אומרת, נעמוד מול שניהם, נגיד זה לא משנה, גם בזה יש סוכר.
שניהם גורים באותה מידה.
בדיוק.
נכון, נכון, לצרכן שהוא לא דיאטנית, אז נכון, ולכן, מעבר לזה שיש חוק, ששוב, המטרה שלו טובה, צריך לעשות הרבה מאוד עבודת חינוך והרבה מאוד עבודת הסבר, והיום דיאטנית יש בכל קופת חולים, ואנשים הולכים לדיאטנית כמו שהם הולכים לרופא או לשיננית, לשמחתי הרבה, כי לפני 32 שנים כשאני התחלתי להיות דיאטנית, אז שאלו אותי, מה את עושה? את מורה לכלכלת בית? אני נורא נעלבתי מזה. כן? אז היום זה במודעות, ואנשים כן מבינים, מה שאני חושבת שאנשים צריכים להבין, שהחוק הוא נותן לנו איזשהו סינון ראשוני, אבל הוא לא נותן מענה לכל השאלות, והוא לא האמת ואין בלתה.
אני רוצה לדבר על המודעות הזאת, כי יש לנו באמת תחושה, בדיוק אתמול הייתי באיזו שיחת חברים, ישבנו ככה ביום הבחירות לארוחת צהריים, ודיברנו על, יש עכשיו דיאטה מפורסמת שכולם מדברים עליה, ה-8-16,
כן, כן,
שהיא
כן.
שיחת היום, למי שלא יודע, זה אומר לאכול רק במשך 8 שעות, ו-16 שעות לתת לגוף לצום בעצם, לא לאכול שום דבר. ונכתבו מאמרים, היה בעיתון הארץ, מאמר, פרסום של איזה מאמר גדול בעניין, ויש תחושה שכאילו, הנה, אנחנו יודעים מה טוב, הנה, עכשיו זאת התגלית החדשה, מצאנו את הדרך שבה גם נרזה וגם נהיה בריאים יותר, אבל הצפת המידע הזאת מבלבלת, בדיוק.
נכון,
זאת אומרת, אנחנו כולנו סביב השולחן אתמול, הרגשנו בלבול.
כן, אז תשמעי, אפילו, את שומעת, אני צרודה, הלכתי הבוקר לרופא, אפילו הרופא שלי, שהיא קולגה, שאלה אותי, נו, מה את אומרת?
נו, ומה אמרת לה?
שלא, אז תכף אני אגיד לכם מה אמרתי לה, אבל מה שאני רוצה להגיד לפני זה, זה שצריך להבין שתזונה וגם רפואה, שאנחנו עכשיו כולנו בענייני הקורונה, זה מדע לא מדויק, זה מדע שמתפתח כל הזמן. והדבר אולי, המסר הכי חשוב שיש לי להעביר, זה שכולנו שונים אחד מהשני, ויכול להיות שלאחד 8-16 יהיה טוב, ולשני לא. זאת אומרת, מי שמנסה לעשות מזה, והרבה יש שמנסים, טרנד, גורף, לכתוב מזה ספר, לעשות מזה דיאטה, למכור איזה מוצר, אז מנסה לעשות משהו גורף, אבל אנחנו שונים, כמו שאף אחד לא מעלה בדעתו שכולנו נהיה עם אותו צבע שיער ועם אותו צבע עיניים. אין לנו אותו צורך תזונתי, אין לנו אותה התנהלות מטבולית פנימית. כן, יש דברים שמאחדים את כל בני אדם, אבל לא לכולם מתאימה אותה תזונה, בכלל לא. ולכן, הכי טוב כמובן זה לקבל התאמה אישית. והדבר השני, זה לא להיגרר לשום טרנד, ולבוא ולהגיד, אוקיי, קודם כל אני בודק אם זה לא מזיק, זה שלב ראשון, כי יש דברים שאני אומרת על פניו למטופלים שלי, בזה אל תיגעו, ואם זה לא מזיק, לבדוק אם זה טוב לי או לא.
זאת אומרת, זאת אומרת אישית, בקיצור, כמו שהסברת ואמרת, וזה מאוד הגיוני, זאת אומרת, כי אנחנו חיים חיים אחרים, יש אנשים שקמים נורא מוקדם בבוקר ועובדים מוקדם, יש כאלה שב-11 רק מתחילים את היום, ואז השמונה שעות האלה יכולות להיות להם נפלאות, עד שמסיימים את היום. תראה איך היום שלך בנוי, תראה מי אתה, תראה...
היום גם עושים בדיקות גנטיות כדי לתת התאמה אישית לתזונה.
נכון, אנחנו מנסים יותר ויותר לדייק, בגלל זה כל מחקר, הרי כל מחקר כזה אתם יודעים, לפעמים אני מספיקה לשמוע שהייתה איזו כתבה בטלוויזיה, ולפעמים לא. ואז איך אני יודעת? אני הולכת למרפאה, ושואלת אותי אחת ועוד אחד ועוד אחד, ואז אני אומרת, מה היה היום? מה היה אתמול? מה פספסתי?
אופנות.
כן, ה-16-8 הזה, זה בדיוק מה ששאלו אותי השבוע, ואז אמרתי, רגע, מה היה פה? אז צריך להבין קודם כל, שלא כולם אנשים טובים שבאמת רוצים את בריאותנו. מסתובבים שם בחוץ, אנשים שמנסים לעשות טרנד, למכור לנו משהו, להרוויח מזה משהו, ומה שמעניין אותם זה לא הבריאות. זה דבר ראשון, אוקיי? לא, לא כולם חסידי זה. דבר שני, באמת לבחון כל דבר. אחד, האם הוא לא מזיק? יש דברים שמזיקים לכולם, שאני אגיד אף אחד אל תיגע בזה. ויש דברים שהם אישיים. יש אנשים שטוב להם חלב פרה, ויש אנשים שטוב להם חלב איזים, ויש אנשים שלא טוב להם חלב בכלל. ולכן, ששואלים תינו, אז מה עם חלב? כל אחד זה משהו אחר.
כן, נו, אם הייתה אמת אחת וזה היה כל כך פשוט, מה טוב לאכול ומה לא? תשמעי...
זה גם היה נורא משעמם.
נכון.
אז השאיפה צריכה להיות להתאמה אישית, ובחלק מהמקרים, גם אני הולכת עם מטופלים שלי, עקב בצד אגודל, אני אומרת, בואו נעשה ניסוי בבני אדם. עכשיו אנחנו עושים שבועיים ככה. אחר כך אנחנו לפי התוצאות עושים שבועיים ככה. כמובן שהכי מומלץ זה שיהיה ליווי של דיאטנית, ושזה יהיה איש מקצוע שמלווה ולא עושים לבד ניסיונות. ואז לפעמים הגוף שלנו אומר, אני אתן לכם דוגמה באמת מאוד פשוטה ובנאלית, שיבולת שועל זה מזון מצוין, הוא מאוד מומלץ לחולי סוכרת, אבל יש לי עכשיו מטופלת שכל פעם שהיא אוכלת דייסה משיבולת שועל עולה לה סוכר. אם לא היינו בודקים, לא היינו יודעים. עשינו מעקב, בדקנו, ראינו, אמרתי לה, אוקיי, צר לי, נצטרך להיפרד מהדייסה. היא יוצאת דופן, אבל אצלה זה ככה. אז אני לא יכולה רק ללכת עם ההמלצות הכלליות ולהגיד, תאכלי שיבולת שועל, לא מעניין אותי מה זה עושה אצלך בגוף.
זאת אומרת, יש נטייה, ותבדקו את העניין הזה כל פעם על הגוף שלכם.
איפה אנחנו בעולם, בחיבה שלנו למתוק? ישראלים אוכלים יותר סוכר? צורכים יותר סוכר?
אני חושבת שאנחנו במקום טוב בעולם המערבי. מתוק זה משהו באמת גם מאוד מקיף אותנו. למשל, יודעים היום שאנשים בזמן שיש הפסקות של פרסומות בטלוויזיה של אוכל הולכים במטבח לאכול, שלא לדבר על מה קורה בתוכניות של בישול. שתמיד אני אומרת, מזל שאין לטלוויזיה ריח. אחרת זה היה הרבה יותר גרוע.
בקרוב.
אנחנו, זהו, כן, צריך להזמין מהטלוויזיה את מה שרואים. אני תמיד אומרת, למה אי אפשר ללחוץ על כפתור וזה יצא מאיפשהו?
אז אנחנו מוקפים בזה. בכל מקום יש ספרי דיאטה וספרי בישול. כולם מצלמים אוכל לאינסטגרם. הנושא הזה של אוכל ושל מתוק, הוא מקיף אותנו. בשביל להתנהל בתוך זה בחוכמה, זה לא פשוט בכלל, וזה העולם המערבי. אנחנו לא מטיילים לנו בסוונה באפריקה ומלקטים זרעונים גרעינים. אנחנו מוקפים בזה, זה מאוד קשה להתנהל, ולכן מאוד חשוב לצרוך מתוק בצורה נכונה.
אז בוא נגיד, בוא נדבר על פעילות גופנית, למשל, שזה מקום שהרבה פעמים, לפני שאנשים עושים אותה, הם רוצים משהו שייתן אנרגיה. הרבה פעמים זה יכול להיות משהו מתוק, למשל תמרים, שדיברת קודם כל, שיסומנו בירוק, אבל נדמה לי שירי שאת סיפרת, שראית איזה חטיף כזה.
חטיף שעשוי רק מתמרים תכונים, מכוסה בשוקולד ללא סוכר, והוא עדיין, או ממתיק אחר, והוא עדיין קיבל... אז הרת מסע.
כי ברגע שזה מוצר, תראו, קודם כל חלק מהמגמה של החוק, וגם זה בעיניי מאוד נכון, אני כבר אומרת את זה המון שנים, זה לצרוך את המזון כמה שיותר קרוב למצבו הטבעי. אוקיי? אם יש לי תמרים, למה שאני לא אוכל תמר לפני פעילות גופנית? למה אני צריכה חטיב שעטפו אותו וסידרו אותו ועשו לו ככה וככה וככה? אז זה גם מגמה של החוק. אבל צריך להבין שברגע שזה הופך למוצר, סופרים כמה סוכר יש שם, ואין מה לעשות, בתמר יש סוכר, לכן החוק הזה הוא בעייתי. זה הבעייתיות שלו. אז למשל, לפני פעילות גופנית, מאוד מומלץ לקחת תמר או שניים, במיוחד אם זה בבוקר שלרובנו מאוד קשה לאכול, או חצי בננה, או בננה שלמה, תלוי, כן, כל אחד. ואם זה פעילות אך בערב, אני כן אומרת לאנשים שכן, צריך את המתוק הקטן ביום, אז באמת מומלץ לאכול אותו שעה, שעה וחצי לפני הספורט. גם אם זה מתוק לחלוטין לא בריא בכלל, כי תוך שעה הוא נמצא בדם, ואם אני עושה פעילות גופנית בזמן הזה, אני שורפת אותו. זאת אומרת, אכלתי, נהניתי, וזה אפילו לא הגיע לעיכול ולספיגה ולרמת השומן, לרקמת השומן. אני מיד שורפת אותו.
אבל זה לא במקום לשרוף דברים אחרים. סליחה שאני יוצרת אותך ליאור, רק זאת אומרת, כי מאזיננו שמחו ויגידו, אני אוכל קינוח וערוץ. אבל זה בא על חשבון משהו אחר, לא?
כן, אבל תראי, אני מסתכלת על אדם כהוליסטי, אוקיי? בעיניי אי אפשר לחבר, לפרק את הגוף והנפש, והנפש שלנו היא כל מה שצברנו כל החיים. ואני עובדת הרבה מאוד עם אנשים על הפחתה במתוקים והקטנה של כמויות גם בגישות של NLP ושל דמיון מודרך, ובאמת הרבה מאוד עבודה על הרגש. אין דיאט, אני חושבת שכשאנחנו אומרים לבן אדם את המילה אסור, אז אותו ממתק גדל וגדל וגדל ומקבל גודל של חדר, כי תמיד אסור זה משהו שהוא לא מושג ואנחנו רוצים אותו יותר. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נבחר ממתק קטן, ממתק קטן זה 100 קלוריות, זה מין איזה מוסכמה עולמית כזאת, אוקיי? 100 קלוריות, אפילו אם זה יהיה הכי לא בריא שיש קרמבו, אוקיי? אין בזה שום דבר בריא. אבל אני ממקמת את זה ביום, אני אומרת, אוקיי, אני חייבת משהו מתוק קטן, אני מחליטה שזה יהיה קטן, חשוב לי כאן להגיד, לא להתחיל עם זה את היום ולא לגמור עם זה את היום, כי זה מכניס אותנו ללופ הזה של המתוק, נגיד אחרי הצהריים, ואם כבר אני אוכלת את זה, אני לא אני אוכלת את זה ואז אני אעשה ספורט, לא.
זהו, שלא ניתן.
כן, לא, זה מאוד חשוב, דרך אגב, זה מאוד חשוב איך אנחנו מציגים את זה לתת מודע שלנו. כי אם זה כמו שאת אמרת, אם ננסח את זה לתת המודע, כמו שאת אמרת, אני אוכל קינוח ואחר כך אני ארוץ, אז יהיה קינוח ועוד קינוח ועוד קינוח ועוד קינוח.
בדיוק.
אבל אם זה יהיה...
ואתחיל לרוץ בשבוע הבא אולי.
בדיוק. דרך אגב, אני אומרת לפעמים לילדים, שאני אומרת להם, הם אומרים לי, מה אני אעשה במסיבה ביום שישי? אני רוצה כמה ממתקים. אני מדברת על ילדים עודף משקל. אז אני אומרת, יש לנו ממתק מיום שלישי, מיום רביעי, מיום חמישי, מיום שישי, נשים אותם כאילו בקופה, ואז יש לך ביום שישי. אבל לא קודם לאכול את הקופה, ואחר כך להגיד, אני אשמור, כי זה לא עובד. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני החלטתי שיש לי ממתק קטן של 100 קלוריות ב-5 אחרי הצהריים, וב-6:30 אני הולכת לאימון. אז לפחות את הממתק הזה אני אשרוף מיד ולא לבזבז אותו על סתם להפוך לרקמת שומן. זאת אומרת, זה לא מצדיק את הממתק, אלא זה להגיד במסגרת זה שאנחנו בני אדם, ואנחנו רובנו צריכים את המתוק הקטן, ואני מעדיפה שכל אחד יאכל מתוק קטן פעם ביום, מאשר שאחר כך בסוף השבוע הוא יהיה נורא מסכן ומקופח ויאכל את כל ההוגה.
כן, מוכר.
וישאיר אותה שלמה.
בדיוק. אז טוב, ליאור חובר, למדנו המון, תודה רבה על השיחה מהירת העיניים.
תודה, בשמחה.
דיאטנית קלינית, מומחית ברפואה סינית ב-NLP, תודה רבה.
תודה.
תודה, צהריים טובים.
להתראות.
מתי מותר? מלח לא זורם בי, מלח לא עושה לי. סוכר על הלשון שלי עכשיו, שמח לי בפה ולא רק שם. עשיתי מה רציתי ככה עד שבא מחר.
Happy Sam. שמח לי בפה ולא רק שם עשיתי מה רציתי ככה till tomorrow come כשיגם אצלי happy all the time and nothing's gonna shut my sugar eyes I take what you can give me baby
עד שבא
אנחנו כאן בסרוויס, ממשיכות לדבר על מתוקים, זו תוכנית עם הרבה מתוק. אני מקווה שליאורה הזנה את התגובה של המאזינים, שהם לא כולם ירוצו לאכול המון מתוק אחר כך.
שום דבר להזין עם מזרק נסולים.
בקיצור, אנחנו שירי הולכות לדבר עכשיו על השוקולדים של איקה כהן. שלום לך איקה, שוקולטיירית.
היי,
היי, מצוין, מצוין. אז הגענו באמת אל עולם השוקולדים, אבל אולי לפני שנצלול ככה לדברים שאת עושה, אני, אם אני זוכרת נכון, את היית לאחרונה ביפן הרבה, נכון?
הייתי, אני בשנתיים האחרונות מופיעה בתערוכה שנקראת סלון דה שוקולה. היא בעצם תערוכה שבמקור שלה היא מפריז, אבל אני חושבת שהדובן שבקצפת מבחינת התערוכה הזאת זה דווקא התערוכה בטוקיו, שבאמת הם בוחרים בפינצטה את המשתתפים, והם לוקחים את הטופ של הטופ.
רגע, אבל איך זה נראה? מין אולם ענק כזה, או כמה ביטנים שבתוכם, איך זה עובד? איך זה נראה? כי לא הייתי שם מעולם.
זה נכנסת למבואה גדולה. קודם כל בחוץ יש תמיד תורים מאוד 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 ארוכים שמתארחים. 10 בבוקר זה טקס קבוע שבעצם פותחים את השערים, ואת רואה את, אתם רואים את כל הקהל רץ, כאילו מחלקים שם לחמניות.
כאילו מחלקים שוקולד.
כאילו מחלקים מתוק.
אבל הם לא מחלקים, זה בדיוק העניין. הם לא רק שהם קונים את זה, הם קונים את זה במחירים באמת מופקעים לחלוטין.
וואו.
אני מקווה שלא תצטטו אותי בעניין. ואז בעצם מתחילים התורים. כשבמרכז יש מבואה כללית, וברגע שיש תורים ארוכים מדי, אז בא איש יפני מקסים ועומד עם דגל, ובעצם אתה יודע שהתור מתחיל במבואה. ואז במבואה הגדולה יש תורים לכל אותם הדוכנים הנחשקים ביותר, כדי בעצם לאפשר לקהל לעבור בנינוחות בין הדוכנים, ולא לייצר תורים ארוכים מדי.
ויש שם מלא רוקסטרים כאלה של שוקולד? כאילו דמויות נורא מוכרות, וכן?
אתה יודע, זה מדהים, כי ניסינו להבין בעצם, הרי ביפן, לפני הוולנטיינס, כל הסיפור הזה סביב הוולנטיינס, ולפני הוולנטיינס, בכל דיפרטמנט, בכל בית קולבו, יש ממש קומה של שוקולד, וניסינו להבין למה אנשים גם משלמים כדי להיכנס ועוד קונים את השוקולד, בזמן שזה פרוס להם בכל העיר, ואז הבנו שפשוט בכל דוכן עומד אותו שוקולד יהיה. אם זה ז'אן שרס רושו, ואם זה אוגו מפוז'ה, ואם זה באמת השמות הכי 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 חשובים שיש, שאיכשהו כולם פחו לי עכשיו מהראש, אבל באמת רשימה מטורפת של שוקולטרים מדהימים 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 מצרפת ומבלגיה, וחלקם גם מיפן, יסקויומה ושוקולד אש, ובעצם הפרסונות עצמן עומדות שם וחותמות ומצטלמות.
וואו, ממש רוקסטארס, כמו ששירי אמרה.
כן.
וואו, זה מדהים. עכשיו, זה רק שוקולד או שזה גם מתוקים אחרים?
יש גם סוגים של מתוקים, את יודעת, כל מיני משחקים של מתוקים, אבל יש, השנה היו יותר, אפשר היה לראות יותר גלידה, אפשר היה לראות קרפים שוקולד, יש כל מיני משחקים, אבל באמת הדבר הכי הכי חשוב שם זה השוקולד עצמו.
וואו, טוב, אז הספקתם לפני הקורונה את כל הסיפור הזה, נכון?
ממש על הגבול, חזרנו לפני, אבל אני יודעת, זה לא מצחיק אותי, זה אולי המתוקים, אבל קורונה, יש גם פה מטר מאיתנו, היום קורונה it's all over, אז אני אומרת, תלו אותי, תהנו, תחיו את החיים.
תאכלו המון שוקולד.
תאכלו מלא שוקולד, זה סופר פוד.
זהו, אבל תגידי, העיסוק הזה בשוקולד, זה משהו שאת בחרת בו, או שהוא בחר בך?
זו שאלה מצוינת. זה עושה רושם שזה בוחר בנו. יום אחד אתה פשוט מבין שזה יותר חזק ממך.
שפרי על היום הזה.
בדיוק.
זה עיסוק עם הרבה בנפיט. הרבה מאוד. זה לא עיסוק קל, אבל מה כן קל בימינו, אבל יש בו הרבה פן, יש בו הרבה יצירה, יש בו מקומות רחוקים שאפשר ללכת עם זה, אם יצרנו השנה את הג'ין מלפפון וטירה.
עם מלפפון אמרת?
ג'ין מלפפון, ממש כמו הקוקטייל, בדיוק.
שוקולד עם ג'ין ומלפפון?
זה מלפפון טרי, אשכרה בפנים?
מלפפון טרי שתחנו עם הקליפה, הוצאנו מנצמית, הוספנו המון המון ג'ין, עם שוקולד לבן, שבדרך כלל שוקולד לבן כמעט אפשר לראות אצלנו בשוקולטרי.
עכשיו בדרך כלל פחות טוב, נכון? סליחה על העזות המצח.
זה עכשיו פחות טוב. מצד שני, יש כאלה שבכלל טוענים שזה לא שוקולד, אבל מאחר ויש בו את חמת הקקאו, שזה המרכיב שהוא זה שמאפיין את השוקולד כשוקולד, אז אלף אני חושבת שהוא שוקולד. בית, בגלל שיש בו אחוזי סוכר גבוהים, אז הוא נחשב לפחות טוב, אבל בסוף מה שמשנה זה הנשמה שלנו. ותאכלו מה
היינו פה בשוקולד עם הג'ין והמלפון, אבל הנגיסה, זה יוצא משהו כזה פריך בפנים, או
שהמלפון
לא, הוא כבר נימוח.
זה גנש.
זה גנש, אוקיי, כבר נימוח. עכשיו תגידי, תני עוד דוגמאות כאלה מוזרות ומשונות ומפתיעות.
עשינו שמן זית עם אבנר, שמן זית עם
זאטר,
עשינו אבנרו עם קרמל תפוז.
שזה סופר חריף בטח, לא? כאילו, אבנרו הם מאוד חריפים.
כן, אני עמדתי ביפן ואמרתי לכולם, it's hot, it's hot, כל מי שקנה את זה, it's hot, it's very hot.
שלא יבואו רק
את זה. כן, כן, נשרפה לנו את הלשון. עשינו, איזה דברים מוזרים עשינו, אמרי? אומרי שהפפריקה, הפפריקה מושנת, עם טקילה. כן, אומרי שלצידי בעצם רקחתי את הדברים האלה, בהם רעיונות מופרכים, עשינו ניסיונות, ונורא נורא נורא כיף, פשוט לתת, לעוף.
כאילו, אין גבולות, אז זאת אומרת, אני חושבת על הפפריקה, זה נשמע מעולה, ועל הג'ין ועל המפפון, זאת אומרת, אפשר לשלב בסוף הכל עם שוקולד?
כל דבר בעצם שאת יודעת, אנחנו יכולים נגיד לחלוט בשמנת, או בעצם להוציא מזה את המיץ של זה, או כל דבר שבאמת אפשר מבחינה כימית לחבר עם השוקולד, השמיים הם הגבול. אני אכלתי בחיי שוקולד עם תערובת של סטייק, ואכלתי בחיי שוקולד עם
תערובת של סטייק, את אמרת?
עם תערובת של סטייק, תערובת לסטייק.
וואו, שוקולד עם תערובת של סטייק.
תערובת תבלינים, כן? זה מה שנזמיר? כן. או, כבר דמיינתי את הסטייק ומצבץ.
אה, אני חשבתי עם סטייק הצוץ או משהו כזה.
האמת היא, בואו, מולה זה קלאסיקה, אם אנחנו הולכים על שוקולד וסטייק עם זה.
נכון.
במקום
סטייק עם שוקולד, אז שוקולד עם סטייק. באמת הכל אפשרי, זאת אומרת.
אז יכול להיות, באחת מהתערכות הראשונות שהייתי, אז חילקו ארנבת במולה, ואני באמת רק הריח שזה גמר אותי, אמרתי, טוב, טוב, לא, לא.
זה לא? לא טעמת?
אני לא יכולתי, הריח שזה היה נוראי.
וואו.
נוראי.
טוב.
אבל
אז יש גבולות לפעמים. יש גבולות, גם לשוקולד טרם כמוך.
הגבולות הם רק בתוכנו. כן. הגבולות הם רק בתוכנו.
לא, אבל השאלה אם זה באמת טעים או רק מפתיע.
תראי, אנחנו לא הוצאנו שום דבר שאנחנו לא חושבים שהוא טעים. זאת אומרת, אנחנו לא נוציא, אני לא אמכור שום דבר שאני חושבת שהוא לא טעים. אני כן יכולה, כשנכנס לקוח ואומר לי, תארזי לי בבקשה 25 פרלינים של זאטר, אני אגיד לו לא. והוא יסתכל עליי, למה לא? זה מה שביקשתי, אני אומרת לו, לא, אני מוכנה לתת לך, למכור לך 5. כל השאר צריכים להיות שוקולד. זאת אומרת, יש הבדל בין המקום שבו אני תואמת שוקולד, שהוא סופיסטיקטד, בודקת את האיזון שלו, הוא מעניין אותי, לבין שוקולד בסוף היום שאני רוצה לאכול עוד ועוד ועוד. זה לא אותו דבר. אבל אנחנו לא מוצאים שום דבר שאנחנו לא חושבים שהוא טעים.
שזה חשוב. ושאלה לסיום, לגבי הטעם כאן של הקהל הישראלי בארץ, הזכרת את השוקולד הזה עם הג'ין והמלפפון או עם פפריקה מאושנת. זה דברים שכאן בארץ, את תמכרי אצלך בחנות, אנשים מחפשים אותם?
אנחנו עשינו קולקציה רק ליפן, מכרנו פה בעצם מעט ממה שנשאר, אנשים עפו על זה, האמת שקיבלנו תגובות של אנשים שחזרו וקנו עוד, אנשים התאכזבו שזה כבר sold out, כך מהבחינה הזו הקהל הישראלי באמת היה פתוח לכל השיגונות שלנו. אני לא חושבת שאנחנו נמשיך לעשות את זה כי זה... מבחינתנו זה השקעה שהיא כבר מוגזמת ליום, יום לשגרה.
מבחינת לעשות את זה, זה מורכב מדי.
מאוד, מאוד.
הבנתי. טוב, אם במקרה תעשו את זה, רק תעדכני אותנו, כי אנחנו רוצות לבוא לקנות. בדיוק. טוב, איקה כהן, השוקולטיירי, תודה רבה על השיחה הזאת. הפתעת אותנו. תודה. ביי ביי.
תמשיכו לדבר עם התוקים. ביי ביי.
אנחנו ממשיכות, לא נעצור. ולסיום, פריז. אנחנו נוסעות לפריז, וזו שרון היינריך.
קונדיטורית וחוקרת פטיסרי שמתגוררת בפריז.
ופוגשת שם באמת את האופים והקונדיטורים הטובים ביותר שקיימים. שלום שרון.
הלו.
אנחנו תופסות אותך בעוד יום במשרד. אני שומעת בקולך.
בדיוק, תקשיבו, אני שמעתי שדיברתם עם איקה מהממת, דרך אגב, אם אתם רוצות אחד ג'ין עם מלפפון, יש לי עוד אחד בבית.
יש לך עוד שוקולד עם ג'ין ומלפפון בבית, את שומרת עליו, את לא אוכלי שרון פעם?
זו דרך שלה להגיד שהיא כבר ביקרה בטוקיו, בינדר.
זהו, אבל רציתי להגיד שאנחנו באמת מדברות, ואני עומדת כרגע בגינה של מלון ריץ היוקרתי, אחרי שצילמתי כמה קינוחים עם השף פרנסואה פרה, שזכה השנה בתואר השף פטיסייר הטוב ביותר בעולם, כי כולם
רגע, שרון נעלמה לנו. כן. הנה, את איתנו.
שומעים
אותי? שומעים.
אני בדיוק צילמתי עכשיו את היצירות של פסחה של פרנסואה פרה, כי זה הזמן שהם כולם פה נערכים לכל הכינוחים של חג המולד והביצי פסחה, וזה פשוט מטורף.
מה זה אומר? ספרי לנו על כינוח אחד כזה שצילמת.
למשל, היום צילמתי כינוח שעוד לא פרסמתי אותו. בעצם הרעיון הוא שבפסחה יש לנו את כל הביצי פסחה משוקולד. עכשיו, השף פטיסיירים הצרפתיים מנסים לצאת מהקופסה, לא לעשות רק את הביצה הפסחה הרגילה. וזה מאוד מאוד קשה, כי צריך להמציא כל הזמן דברים חדשים. והביצה שצילמתי היום, למשל, היא עשויה בכלל ממרנג, וממרשמלו בתוכו ושוקולד, וכל מיני דברים הזויים, שאתה לא מאמין איך שף פטיסייר חושב פה. הם חושבים כמו מעצבי אופנה. איך לואי ויטון עוד פעם מחדש לנו ועושה לנו, דרך אגב עכשיו יש את הפשן וויק בפריז, וזה אותו דבר מבחינתם. השף פטיסיירים פה מתייחסים לזה כמו עוד ערוץ של אופנה, עוד קולקציה, עוד עיצובים, זה פשוט לא נגמר.
מה יותר חשוב להם, האסתטיקה או הטעם?
זו שאלה נהדרת, אבל שניהם מאוד 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 חשובים. קודם כל אוכלים עם העיניים, זה ברור, זה חייב להיות אסתטי מאוד, אבל אני זוכרת כילדה, שכשהיינו הולכים לכל מיני, לא אנקוב בשמות, אבל כל מיני קונדיטורות שהיו בשנות ה-80, אז כשהיה משהו כאילו יפה, היינו אומרים, זה בטח לא טעים, כי זה מלא מרגרינה וריץ' וכל מיני כאלה.
קפולסקי, די, נו, מה אתה זוכר אותה? לא, לא. בוא נדמיד את זה, אני לוקחת אחריות, מה?
אוקיי.
אבל הרעיון פה הוא שהאסתטיקה היא לא פחות חשובה. כלומר, יש פה כינוחים בצורות פשוט הזויות, שמדמות פירות אמיתיים, או כינוחים שנראים כמו תיק לשבוע אופנה, כל מיני דברים שבלוק יראו לנו מאוד 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 יפים, אבל הטעם שלהם הוא יצירת אומנות. אז תמיד שניהם.
שרון, זה לא הופך להיות תחרות מטורפת מדי? זאת אומרת, בין כל הקונדיטורים האלה שבאמת, תקשיבי, זה נשמע הרי מדהים מה שאת מספרת, אבל זה נשמע אינסופי, זה נשמע מטורף.
נכון, זה מטורף, אינסופי, וזו תחרות בריאה. אגב, אני מכירה אותם, ככה לפני 10 שנים הגעתי לפה עם מזוודה, ולאט לאט ככה פיתחתי את הקשרים איתם, ואני מכירה אותם באמת ברמה האישית, וזה נכון שיש תחרות, אבל תחרות בריאה, יש להם כל מיני קבוצות. תחשבו ששפים שהיום מובילים את כל הפטיסרי הצרפתית, כמו סדרי גרולה, פרנסואה פרה, פייר הרמה כמובן, זה אנשים שעבדו יחד, אגב פה הם קוראים לריגדת, השפים בתוך מקום מסוים, הם מתייחסים לזה כמו מבצע צבאי, אז באמת הם עבדו ביחד, והיום כל אחד פתח מקום משלו, והם עוזרים אחד לשני, מגפים אחד לשני, וגם יש לצד זה תחרות בריאה, וגם יש לפעמים אינטריגות. אבל
בכל זאת, מישהו שלא מכיר אותך עכשיו, ושומע את השיחה הזאת, אומר, מה לזל, איך היא הגיעה לתפקיד הזה, מה היא עושה שם, מה הסיפור של האישה הזאת, נו מה, ספרי לנו.
אז קודם כל, עבדתי, כשהייתי בארץ, עבדתי בשבק. עבדתי 7.5 שנים. עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במשפטים ותארים ועניינים וזה, וקביעות ופנסיה תקציבית. תכף כולם יארגו אותי, אבל בגיל 31 החלטתי שאני עוזב את הכל. עשיתי פרדה גדולה, מלא מלא כינוחים, והלכתי עם עוד קונדיטוריה אצל אסטלה, שמבחינתי אחד מבתי הספר הטובים בארץ לקונדיטוריה. ולפני 9.5 שנים לקחתי מזוודה ובאתי לפריז, לא היה לי פה כלום. ולאט לאט ככה התחלתי לדפוק על הדלתות של השף פטיסיירים ולהציג את עצמי. והם לא כל כך הבינו מה אני רוצה מהם, כי באותה תקופה לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, לא היה כלום. ולא הבינו פשוט מה אני רוצה מהם, והתחלתי להסביר להם שאני רוצה להכיר אותם לישראלים. אנחנו פתוחים, אנחנו אוהבים ללמוד דברים, לנסוע, לטייל. התחלתי לכתוב איזה בלוג, בתחילה לי 7 קוראים ביום. אמא שלי, אח שלי, כמה חברים שקפיתי על הבדיקות.
הקהל הכי טוב שיש.
מעל 403,000 עוקבים באינסטגרם מכל העולם.
זה המון, זה המון.
אני כותבת לכל מיני אתרים ושיתופי פעולה, ואפילו את אשתי הכרתי בסיור.
זה בכלל נפלא.
אני עושה פה סיורים קולינריים, כן.
אז התאהבת לא רק בעיר, אלא גם באישה, שזה בכלל נפלא.
לגמרי.
הדבר היחיד שמתסכל בבלוג שלך, ואני קוראת אותו, זה שאי אפשר לאכול את כל הדברים שיש שם. יש איזה סיכוי שיהיה איזה יצוא כזה? לא, חוץ מלקחת מטוס ולנסוע לפריז, זה בטח. אבל בוג'ט, ביום-יום, בשגרה, יש איזה סיכוי שיהיה איזה יצוא כזה, שתעשי לנו איזה ליין כזה, אחרי כל הסיפורים, ותשלחי, לא יודעת, יש איזה מחשבה על מה לשלוח, אבל לא יודעת, מקרונים של פייר הרמה אפשר לשלוח לארץ.
אפשר, אבל קודם כל, האמת שפה אנחנו עושות שיתופי פעולה עם כל מיני, היו אקלרים על שמנו בין המזון ושוקולד, ועושים דברים כאלה. העניין הוא שבארץ תרבות הצריכה של הקינוחים האלה היא פחות רצינית. זאת אומרת, אנחנו פחות, יש פחות מסה של אנשים שמוכנים לקנות אקלר ב-8 יורו או כאלה דברים. פופ-אפים זה דבר שהוא אפשרי, ומי יודע, אולי אני אביא פעם את פייר הרמה לישראל.
וואו.
יש לנו סקופ.
וואו. אוקיי. מחכות.
תני לנו כמה מתוקים שחייבים לאכול פעם בחיים. הפריזאים, הכוונה. כן.
אפרופו פייר הרמה, אחד הקינוחים שאני חושבת שכל אחד צריך לאכול, זה 2,000 מעלים שלו. כמו שיש 1,000 עלים, מילפי, יש לנו 2,000 עלים, לא בגלל שיש שם 2,000 עלים, פשוט בגלל שזה יצא בשנת 2000. ובמקום קרם וניל, יש לנו בתי קלים מקורמל, עם קרם פרלינה של גוזים מקורמלים. קטסטרוף.
וואו.
זה מאוד 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 טעים.
אוקיי, כן.
דבר נוסף, פטריק רוז'ה, שהוא מוף של שוקולד, כלומר בעל מלאכת היד הטוב ביותר בתחומו בצרפת, חובה לטעום אצלו את הרושה. רושה זה לא מה שאנחנו חושבים, רושה בצרפתית זה סלע, וכל דבר שהוא נראה טיפה מכורת כזה, הם קוראים לו רושה, והוא עשוי עם פרליני שקדים שהוא מייצר בעצמו, מהשקדים שהוא מגדל בעצמו, שזה כאילו, וואו, הם לוקחים את זה באמת.
מטעים בפריז? זה לא נשמע לי הגיוני, או שהוא מביא אותם מאיטליה איפשהו?
לא בפריז, המטעים הם בדרום צרפת, ודוד שלו מגדל אותם.
יפה.
כן, כן, כן. וחובה כמובן לטעום מאפי בוקר, ויש מאפי בוקר מדהימים במלון פלאזה אתנה. עכשיו אני יודעת שזה נשמע too much, אבל כל אחד חייב לעצמו לפחות פעם אחת, שעת תה או ארוחת בוקר במלון יוקרה בפריז. תחשבו שמלונות שסוויטה בהם יכולה להגיע ל-25,000 יורו ללילה.
בקטנה.
אתה יכול לאכול בהם ארוחת בוקר, נגיד סתם ב-70 יורו לבן אדם, ארוחת בוקר של מלכים, ואתה מרגיש כמו בסרט, ואני ישבתי פעם אחת ב-Tea Time ליד ביונסה, כאלה דברים. עכשיו, במחירים שהם הגיוניים?
לחוויה כזאת של פעם בחיים? כן.
לא, אבל השאלה אם זה ראוי, מה? השאלה אם זה באמת ככה, כזה מסעיר, גם קולינרית וגם...
לגמרי. תחשבו רגע שבתוך המלונות האלה, יש להם תקציבים מאוד מאוד גדולים, לחומרי גלם, ליצירה. זה הרבה יותר קל לשף פטיסייר במלון, להחליט שהוא עושה דברים אקסטרווגנטיים כאלה מטורפים, מאשר בחנות שבסוף ההוצאות הם עליו. אז הם הולכים עד הסוף במלונות, וזה פשוט מטורף.
וואו, נתת לנו משהו לחלום עליו.
אני שוכנעתי, גמרנו.
כן, כן, זה עכשיו...
כן.
פעם היה לי חלום לנסוע באוריינט אקספרס, עכשיו אני מוכנה להמיר אותו בארוחה בבית מלון בפריז, ארוחה כזאת, ארוחת בוקר. לגמרי. טובה. אולי גם וגם, אני אשלב.
אני חושבת שאפשר את השניים.
אפשר, אני על זה עכשיו.
אוקיי.
מצאתי לי שאיפה
חדשה. אם לא בזה, אז במה נתנחם, בנות?
נכון, את כל כך צודקת.
במיוחד בימים אלה.
לגמרי. אז טוב, תשמעי, הכל נשמע נפלא, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרייך בבלוג שלך. תזכירי לנו איך קוראים לו?
הבלוג נקרא פריש ששרון, וגם האינסטגרם, ומוזמנים לעקוב, ועוד מעט אני אתחיל להפיץ את קולקציית חג הפסחה של השף פטיסיירים הצרפתיים, שהוא אגב השנה יוצא ככה ממש עם פסח. וכולם מוזמנים לבוא לבקר אותנו. פה אין טרפת קורונה,
אז רשמנו לפנינו שרון היינריך מפריז, תודה רבה שדיברת איתנו.
ביי ביי בנות.
ביי, תודה. להתראות. ושירי, אנחנו נפרדות, אומרות שלום. אני אמרתי לך, היה לי כזה שבוע, סוער, עוד בחירות, עוד פעם זה, עוד פעם הוא... זה קצת עשה לי טוב, זה פתר את זה.
קיבלת שוגר היי.
קיבלתי.
אופוריה, ייי.
תודה רבה, שירי קאץ.
תודה, רונה גרשון תלמי.
ותודה רבה לכל המאזינים, להתראות. ביי ביי. תודה גם לנתניאל, נתן אליאן עובר ורואי קנטן שהיו איתנו כאן בצד השני, תודה לכם.
Stay right.